שלום לכולם, ברשות כל הציבור המכובד שנמצא כאן. רציתי לדבר על ספר ויקרא, אחד הספרים שקשה להעביר אותו. נדמה לפעמים שיותר קל לדבר על מצוות מוסריות, חברתיות, מצוות של קורבנות, טהרות. זה נראה קצת קשה, רובן מצוות שהם בגדר של חוקים, גזירת הכתוב, ובכל זאת צריך להתבונן. זה חלק מאותה תורה, אותם עשרת הדיברות, אותו גילוי שכינה, וצריך קצת לקבל איזה קו מנחה, כן, איך להתבונן על הספר ומתוך זה לגשת למצוות. קודם כל, נזכור שהתורה היא תורה אחת. יש במסכת מגילה דברי רבי יוחנן, נדמה לי, שאומר, כשהיה לומד דברי הימים, היה אומר את הפסוק הזה. זה לא פסוק, אבל כך הוא היה אומר, בלשון פסוק. כל דבריך אחד הם, ואנו יודעים לדורשם. נראה שיש כאן הרבה אוסף של פרטים ושמות, שם זה בדברי הימים. אבל הוא אומר, אנו יודעים לדורשם, אנחנו יודעים איך לגשת לזה, אנחנו יודעים מה הכוונה בכל זה. דברי הימים, אחד מהדברים הבולטים שם, בצד החיצוני ובצד התוכני. בצד החיצוני, השם של דוד המלך מופיע שם תמיד עם יוד, כשבכל התנ״ך, חוץ ממקומות בודדים, זה דלת וו דלת. פה זה דלת וו יוד דלת. ודבר בולט שני שיש בדברי הימים, יש שם תיאור של בית המקדש והעבודה והקורבנות יותר מאשר בשמואל, במלכים. גם שם נבנה בית המקדש, אבל תיאור כל כך מפורט של המעמדות ומשמרות הכהונה וגם הנגינות והלוויים והמשפחות, כל מה שיש בחז"ל על מעמדות, משמרות והייחוס, זה הכל מדברי הימים. מה הם שני הדברים האלה? מקדש ומלכות. ספר דברי הימים נתחבר על ידי עזרה אחרי הגלות, כשאין לנו לא מקדש ולא מלכות. יש לנו מין מקדש קטן, אין מה להשוות אותו למקדש הראשון. 10 דברים, יש מקומות שכתוב 5 דברים, אבל שחסרו. בית המקדש השני, חסר בו הפנימיות, אין השראת שכינה. העיקר של המקדש זה השראת שכינה, וזה לא היה בבית המקדש השני. ולכן עזרא, שכותב את הספר עם אנשי כנסת הגדולה, והוא מכין אותנו לקראת אלפי שנים שלא יהיו לנו לא מלכות ולא מקדש, להראות לנו את האור של המלכות ואת האור של המקדש. בשמואל ומלכים לא רואים את זה. ספר מלכים הוא ספר שמתחיל עם מלכות שלמה המלך ונגמר עם החורבן. כשזה נגמר עם החורבן, אנחנו מבינים שהספר בא להסביר לנו למה היה החורבן בעם ישראל. עם ישראל הוא עם נבחר מהעמים. יש בו המון מעלות גדולות, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, אנשי חסד, מלכי חסד. איך באה צרה כל כך נוראה לעם ישראל. לכן, ספר מלכים מדגיש הרבה יותר את העבירות. כדי שלא יהיו לנו תלונות שאנחנו קוראים, אם היינו קוראים את התיאור המפואר של המקדש ושל העבודה, זה היה שובר לנו את הלב, לראות מה קרה אחר כך. ספר דברי הימים, כשאין לנו את כל זה, אנחנו עלולים לשכוח, עלולים לחשוב שאין צורך במקדש. היום, אם יגידו לאנשים, אם חסר להם שאין בית מקדש, רוב האנשים לא מבינים על מה אתה מדבר, מה זה משנה, כן קורבנות, לא קורבנות. היום זה לא חשוב, זה פרט שולי. היום חשוב שיש לימוד תורה, יש ישיבות, יש מוסדות של חסד, הכנסת קלה, בן אדם לחברו, אהבת שלום. יש הרבה מעלות שאנחנו צריכים היום, אבל בית המקדש זה נראה דבר מיותר כמעט. כדי שלא נבין כך, בשביל זה עזרא הכין את דברי הימים. הדבר הזה, להבין מה זה שיש שכינה בישראל, זאת הנקודה הפנימית של כל ספר ויקרא. ספר ויקרא הוא בנוי מסביב לאור הזה, ששכינה נמצאת בישראל. ושמה נחשוב שזה דבר זמני שהזדמן, שהיה, אבל אחר כך עבר מן העולם, וזה לא כל כך חשוב. בסוף פרשת תצווה, אני השם אלוקכם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם. כל יציאת מצרים, כל עם ישראל, זה שתהיה בתוכו שכינה. בלי זה אין טעם לעם ישראל. כל המוסר וכל המצוות זה צל קטן מהאור הגדול שהיה כשהיה בית המקדש. מ10 ניסים נעשו לאבותינו בירושלים ובבית המקדש. שיום יום היה אדם מגיע לירושלים, אלה שגרו בירושלים, שחיו שם ורואים את הניסים בעיניים. יום יום. המנורה, שהגמרא בשבת מביאה, שנר מערבי היה ממלא כמו כל הנרות, ובו היה מדליק, ואחרון הוא היה דולק אחרון. זה היה דולק תמיד, יום ולילה. הנס של חנוכה שאנחנו מכירים מבית שני, היה בבית המקדש, בנרות של המנורה, כל מאות השנים. נר מערבי אף פעם לא נכבה לבד. היו שמים בו כמות נר רגילה, כמות שמן רגילה, כמו בשאר הנרות, וכל הנרות בבוקר קווים, ואותו למחרת, בערב, כשבאים להדליק את הנרות, בטיבו את הנרות, הקטירנה ועלות הארון את הנרות בין הארבעים הקטירנה, כשהוא הולך להדליק את הנרות, אז הוא מחבא את הנר הזה כדי שיהיה מצווה להדליק. אבל בעצם הוא אף פעם לא קבע. במשך 400 שנה. זה נס שהיו רואים בעיניים. יום יום במשך מאות שנים. ועוד הניסים שנזכרו, 10 ניסים נעשו לאבותינו, ושם זה מדובר על בית שני. בית ראשון היו עוד הרבה יותר. אז בית המקדש הוא המקום שבו אפשר להבין מה זה עם ישראל. בלי בית המקדש, גם עם ישראל, הוא לא עם ישראל במובן האמיתי שלו. כדי קצת להבין מה זה בית המקדש. מה זה עניין של השראת שכינה. שהשם הוציא אותנו שהוא רוצה לשכון בתוכנו. נאמר במדרש שמאז בריאת העולם נתאבה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים. השם רצה שיהיה לו דירה כאן. כי מסביר את זה אור החיים בפרשת נשא. הוא כותב שבבריאת העולם השם חילק את המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע. והמים מתחת לרקיע, כך הוא כותב, דברי חז"ל וכמה מקומות ועל פי רמזים באיוב, שהמים למטה בוכים שהם התרחקו מהקדוש ברוך הוא. ולכן המים מלוחים, המים של הים, לא ראויים לשתייה, והם במצב של מחלה, אדם שעובר שם, הנשימה קשה, הריח לא נעים, כמו ריח של משהו מת. ריח של נבלה, של דבר שאין בו חיים. ואז כשנבנה בית המקדש, אומר אור החיים, בזה חזרה השכינה לשכון בארץ, ואז המעלה של הארץ ושל המים חזרו להיות כמו המעלה של השמיים. ועל זה נאמר, ישמחו השמיים ותגל הארץ. כותב את זה בלשון מליצית, ישמחו המים ותגל הארץ. כשהשכינה שורה בארץ, העולם הוא לא אותו עולם. זה עולם שיש בו נשמה. גוף שיש בו נשמה וגוף שאין בו נשמה. זה הבדל שאנחנו לא רואים בעיניים, אנחנו לא רואים מה קרה לגוף כשאין בו נשמה, זה אותו גוף. אבל כולם יודעים מה זה גוף בלי נשמה. איך אפשר להשוות את זה לחיים? וכך מובא בספר הכוזרי, שאומר, כשגלתה השכינה, חורבן בית המקדש, אז אנחנו נשארנו כמו גוף בלי נשמה. הוא אומר לו, אם כן, אתם אתה, גוף בלי ראש ובלי לב. הסנהדרין היו בירושלים, פסקו את התורה, ופסק התורה היה, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, וקמת ועלית אל המקום, ללמד שהמקום גורם. כל מה שאמרו באותו מקום, זה המשך של התורה. התורה נמשכת, התורה לא נפסקת. איפה היא נמשכת? בירושלים, בסנהדרין. כשאין בית מקדש, אין סנהדרין. אין סנהדרין, אין סמכות אחת לעם ישראל. עם ישראל שהיה עם אחד, נהפך להיות קהילות, עדות, שכל המראין בישין של הגלות חדרו לתוכן. בעצם התפורם. הגאון מווילנה כותב בספר אבן שלמה, שמאז שנחרב בית המקדש, יצאה הנשמה מאיתנו. ובכל זאת הייתה צורה של אדם. ואחר כך, כשהיו בבבל, עדיין היה צורה של גוף של אדם, שכולם רואים את זה, יודעים, זה היה אדם שהייתה בו נשמה פעם. אחר כך, כשמוסד הגאונות, המקום של התלמוד בבלי, נהרס, התפזרנו בכל הארצות, ונשארנו עצמות עצמות. מה עם העצמות? העצמות שנותנים את הצורה לאדם? הגאונים, הפוסקים, רמב״ם, רשי, ראש, ריף, אלה העצמות של עם ישראל. כותב שאחרי זה העצמות נרכבו, גאון מבינה כותב את זה על הזמן שלו, ואין אפילו עצם אחת שלמה. אנחנו נשארנו תרווד רכב, רק ריקבון של אבק, אפר, שיש בו טיפה לחלוחית שרומזת כאן פעם היה אדם. הוא אומר שזה המצב שלנו היום. ואנחנו בארצות הגויים, כך הוא כותב על הזמן שלו, והתולעים אכלו את הכל, והתולעים זה התרבות של הגויים, שחדרו לתוך התרבות שלנו, וכל סדר החיים שלנו, ברוך השם לא כולם, אבל הרבה מאוד מושפע מהגויים. כעת יש חופש לילדים, כי זה אוגוסט, יולי, אוגוסט. מה זה קשור אלינו? מה לנו ולאוגוסט? מה אנחנו צריכים להתחיל את הלימודים בספטמבר? לנו אין שנה משלנו. מה קורה לפני ראש השנה? מתחילים שבוע לפני ראש השנה. על מה יספיקו ללמוד? על ראש השנה, על יום הכיפורים, על סוכות, מה יספיקו ללמוד? איך הם יחזרו? ייקח שבוע, שבועיים עד שהם בכלל יתמקמו, יתאזנו על הספסל של הלימודים. יספיקו ללמוד משהו. וזה הכל בגלל ספטמבר, הקדושה של התרבות של הגויים. שעות, תוכניות הלימודים, ספרי מדע, ספרי היסטוריה, הכל בנוי על התרבות של הגויים. הייתי ספר היסטוריה של בית ספר ממלכתי דתי, נדמה לי קוראים לזה מדור לדור, ששם מדברים על בית שני, אז כותבים על אותו האיש, כתוב שהחכמים באותו זמן לא הבינו שאותו האיש היו לו כוונות טובות. מבינים? הנוצרים הם המסכנים, הם בעלי הכוונות הטובות, ואנחנו הלא טובים, חכמי ישראל. באותו ספר מוקדש פרק או שניים לאלילים של יוון ולתרבות של יוון. למה זה חשוב לילד כאן ללמוד את זה? למה הוא צריך להכיר את כל האלילים של יוון? זה לא נמצא בעולם. למה זה חשוב לנו? זה בבית ספר דתי. מה קורה בבתי ספר לא דתיים? כמה שהתרבות של הגויים אוכלת ויכולה לאכול בגלל שאין לנו קדושה, אין לנו כוח שיעצור את זה. כן, ברוך השם יש לנו קדושה, אבל לא מה שהיה צריך להיות. לא באותה עוצמה, באותה שלמות. זה המובן של גלות שכינה. על זה אומרים חז"ל במסכת חגיגה, על פרק י"ג נדמה לי בירמיהו, ואם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי ותרד עיני דמעה ודמו תדמע, כי נשבע עדר השם. שואלים חז"ל, למה שלוש דמעות? למה תרד עיני דמע ודמו תדמע? הם אומרים, אחד זה על גלות שכינה, אחד זה על הגלות של ישראל, ומראה מביאה, למה לא לדבר על התורה? עונה הגמרא, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. עצם העובדה שיהודים לא בארץ ישראל, זה ביטול תורה הכי גדול. תורה שלומדים בחוץ לארץ היא מושפעת מאוד מהאווירה, מהסגנון של הגויים, מהחשיבה שלהם, ואז גם את התורה מבארים בדרך מסוימת. יצא הספר שיבת ציון נס לעמים, ספר של גר צדק שבא מצרפת, שמאוד מובלץ לקרוא אותו, והוא כותב שם שהוא מציע לגויים שיתנו לעם ישראל לחזור לארץ ולהקים פה מדינה ולתת לו חופש להגיד מה שהוא חושב, כי מה שיהודים אומרים בחוץ לארץ זה לא מה שהם חושבים. ואומר לגויים, אתם לא תכירו את עם ישראל באמת. עם ישראל בחוץ לארץ הוא עם מזויף. הוא לא שומר על היכולת שלו. הוא לא אומר את האמת שיש לו להגיד. הוא מסלף את הכל, כי הגויים משגיחים. יש ספרים שרואים את זה בעיניים. רוב ספרי הרמב״ם, בהלכות עבודה זרה, פרק י' א', שקורא, שם לב שיש הלכה א', הלכה ב', הלכה ג' והלכה ה'. לאן נעלמה הלכה ד'? מה קרה? הרמב״ם כתב שם שהנוצרים הם עובדי עבודה זרה. אז מחקו את זה מהרמב״ם. יש עוד מקומות שהגויים שלטו בתוך הספרים שלנו. ראיתי ספר של רבנו ירוחם, ספר עתיק, שבא מרוסיה, ויש שם החותמת של הצנזור של אלכסנדר הראשון, שהוא עבר על הספר ובדק אותו. כמה יהודים מכירים את רבנו ירוחם? הנוצרים עברו גם על זה. עברו על זה, על השח, על השח ביורדה, יש הערות שלהם, מחקו דברים, שינו דברים. יהודים היו צריכים מאוד בזהירות להגיד משהו שחס ושלום לא יפגעו באמונה הנוצרית. ככה אפשר לחיות, ככה אפשר לדבר אמת, שסוגרים לנו את הפה. בעצם הם מפסידים. הוא כותב להם, לעם היהודי יש הרבה אמת גדולה, יש לו הרבה דברים מה להגיד. תסתכלו על התנ"ך, תראו מה שהוא הביא לעולם, אתם מפסידים את זה. כשאתם לא נותנים ליהודים לחזור לארץ, אתם מפסידים. התנ"ך זה רווח גדול לעולם, אומות העולם מכירים את התנ"ך, הם יודעים כמה שהוא יקר. הם בעצמם לומדים אותו. יש צילומים של ציורים מאמריקה לפני 250 שנה, שבכל בית היה יושב אב המשפחה בערב וקורא תנ"ך לכל הילדים. הנוצרים. תנ"ך היה ספר יסודי אצלהם. אצל כל הנוצרים, גם המוסלמים. המוסלמים מכירים לא רק את התורה שבכתב, גם את התורה שבעל פה. יש הרבה אגדות שלהם שהם לקחו מחזל, שינו את השמות. כמו שעקדת יצחק, כמו שהיה עקדת ישמעאל. אבל המוסלמים גם משתמשים הרבה בתורה של ישראל, וגם שמים לב, בודקים מה אנחנו אומרים. זה החופש של עם ישראל הוא דבר בסיסי. אבל למעלה מזה יש השראת שכינה. השראת שכינה, כדי קצת להבין את זה. מה זה השראת שכינה שנמצאת בתוך עם ישראל? נתאר לעצמנו שאנחנו גרים בבית, והשכן ממול זה אליהו הנביא. איך היו מרגישים כשנכנסים לבית? איך היו דורכים? האם מישהו היה בא לבקש ממנו שהוא לא שילם את מס הוועד לבית? על מה היו מדברים איתו? איך היו מתנהגים? היו נותנים לילדים להרעיש? איך היו מרגישים? זה ודאי המשפיע על כל הבית, על כל השכונה, על כל העיר. בעיר שאליהו הנביא היה הולך. תאר לעצמנו שיש לנו בית מקדש. בית מקדש עם השראת שכינה. שכל העם, כל התורה, כולם מושפעת. יש לנו נביאים, בעלי רוח הקודש. נביאים שמסתובבים בכל מקום. אליהו הנביא, בזמן של שיא עבודה זרה, כשהוא הולך לבית אל, הוא אומר לאלישע, שב נא פה, כי השם שלחני בית אל. ואלישע אומר, חי השם, חי נפשך, חי מעזבקה. ואז הוא מגיע לבית אל, ובאים בני הנביאים, ושואלים אותו, הידעת כי השם לוקח היום את אדונך מעליך? אז היו נביאים בבית אל. אחר כך הולך ליריחו, ומתגלה שגם ביריחו היו נביאים. גם שם בני הנביאים. אחר כך בני הנביאים, כשאליהו נעלם, רוצים לשלוח שליחים, לחפש אותו, אז רואים שהתופעה שהיו נביאים בישראל, זו הייתה תופעה מוכרת, ידועה, שבעם ישראל יש הרבה אנשי קודש, בכל עיר, בכל מקום. מה הייתה ירושלים? מה היה בית המקדש? כתוב במעשר שני, שאם ירחק ממך הדרך, וצרת בכסף, כן, מותר לפדות את המעשר שני על כסף, ואז בא לירושלים ונתת ביין, בשחר, בצון, בבקר, למען תלמד לראה את השם אלוהיך כל הימים. כותבים התוספות בבבא בתרא, שכשיהודי היה בא לירושלים, ונשאר שם כמה ימים בשביל הקורבנות, בשביל המעשר שני, חוזר הביתה אדם אחר. הוא רואה את הסנהדרין, הוא רואה את העבודה של הכהנים, הוא רואה את כל מי שמסתובב בירושלים, מי שהיה בחפירות של האזור של הכותל הדרומי, יש שם הסברים ומראים קצת מה שהיה בבית שני. ממש מדהים לראות, כן, איך יהודים חיו, כן, איך הייתה אווירה לעלות לירושלים, מה הם היו מרגישים. ירושלים הייתה מלאה מקוואות, רחובות שטמאים הולכים, רחובות שטהורים הולכים. למקווה יש מדרגות כפולות, מדרגה של הטמאים, מדרגה של הטהורים. אם מי שהיה במקווה יצא החוצה ויפגש מיד עם הטמא שבא לטבול, אז הוא יטמא מחדש. אז הטמאים יורדים בגרם מעלות אחד, ואחרים במדרגות השניות. כל האווירה שם, קונים בשר, לחם, יין, כל מה שקונים, זה הכל עבר את כל התארה, את כל הזהירות, כלים מיוחדים של תארה. איך היו מתכוננים לזה? אז זאת אפר פרה אדומה. רק להתקרב לירושלים, לבית המקדש. ולחיות שם, וכל יהודי היה צריך להגיע לירושלים, בשלושת הרגלים ודאי, בפסח, זה היה עוד יותר, בשלושת הרגלים, בסוכות, בשבועות, אדם יכול להגיע לירושלים ולהיות שם ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, הוא קיים את מצוות העלייה לרגל בכל שעה. בפסח צריך בתוך שעתיים שכל עם ישראל יהיה בבית המקדש. מיליונים של יהודים. פתאום מרגישים מה זה עם ישראל. כאן רואים את היהודים מהנגב, מהגליל, מהצפון, מהמערב, מהמזרח, כולם ביחד. ואחר כך, באותו לילה, כולם לנים בירושלים. והגמרא אומרת שמכל הלילה פקה איגרה. רוב האמירת הלל היו מרגישים שהגגות בירושלים נבקעים. כולם ישנים בירושלים, לילה של ליל הסדר, ולמחרת בלילה. ופנית בבוקר, והלכת לאוהליך, מלמד שטעונים לינה. צריכים להיות כל המיליונים של עם ישראל בבת אחת, בו זמנית, באותו זמן. מה זה עושה לאדם שרואה את כל עם ישראל, כל הכהנים, בספר מלחמות היהודים של יוסיפוס פלביוס, אז הוא מתאר שבזמן העבודה של הכהנים אי אפשר היה לראות את הידיים שלהם מרוב מהירות. הם היו מגישים מאחד לאחד את המזרקים, וזה היה נראה קו של פס של כסף ופס של זהב. לא ראו את הידיים, עבדו במהירות עצומה, והכל בשקט, אף אחד לא אומר מילה. באותו זמן, אלפי לוויים מנגנים, נגינה עם ניצוח, עם כלים מותאמים, עם מספר של כלים, כמה נבלים וכמה כינורות, הכל בצורה יחסית מתוכננת, אותם מנגינות. אברבנאל כותב שכשהיו שומעים את הנגינות של הלוויים, אדם היה כמעט מתעלף רוב טעם. זה היה מושך את הלב בהרגשה כזאת, התעוררות כזאת. ובאותו זמן ישראל אומרים את ההלל. מי שראה מחזה כזה? נניח שבית המקדש היה מכיל, היה צריך להכיל את כל עם ישראל. כל עם ישראל בשלוש כיתות. זה 300,000 איש, 400,000 איש, כולם רואים הלל, כולם שומעים נגינה אחת, שלפעמים נזכר שהיו 22,000 לוויים מנגנים. יש תזמורת כזאת בעולם, שכולה מנוצחת וכולה אותם תווים ואותם צלילים, והכל נשמע כסימפוניה אדירה של קדושה, והכהנים עובדים, והאור הגדול של המקום, והמקום בעצמו. כן? איך אדם חזר משם. ולמעלה מכל זה הייתה השראת השכינה, שהיא פעלה בצורה נעלמת. השראת השכינה, כמו שהנשמה באדם, אנחנו לא רואים מה בדיוק הנשמה עושה, אנחנו מרגישים את הפעולות שלנו, אבל אנחנו לא יודעים איך הנשמה עושה את זה. איך הנשמה עושה שהעיניים שלנו רואות, ושהאוזניים שומעות, ושהשכל מבין, מקשיב, מנתח, ושהרגש שלנו פועל. זה הכל כשהנשמה נמצאת. אנחנו רואים שהנשמה מסתלקת, הכל נעלם. כן, אז איך הנשמה עושה את כל? איך זה מתפקד? מי יודע מה הייתה השראת השכינה עושה שם? איך זה פעל? על השכל, על הרגש, על המידות של האדם, על הרצון שלו, על השמחה שלו. מסתכל בתהילים, כשהוא מתאר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. אפילו הלב, אפילו הבשר מרנן. צמאה נפשי לאלוקים, לכל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוקים. מה זה צמאה נפשי לאלוקים, לכל חי? מה זה המילה הזאת? אל חי. צמאה נפשי לאלוקים. מתי אבוא ואראה פני אלוקים? מה זה הביטוי הזה, אל חי? זה בכלל המילה הזאת, מתי אבוא ואראה פני אלוקים? למה לא מתי אבוא ואראה פני השם? מה זה פני אלוקים? למה הוא מתכוון שם? דוד המלך אומר את זה כשהוא ברח מארץ ישראל, כשהוא נמצא בגלות. כך בפרק סמר ג' זה מתחיל מזמור לדוד ביותו במדבר יהודה. אלוקים אלי אתה השחרק, צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. אני במקום שאין מים, אבל אני לא צמא למים. אני מתגעגע לירושלים. אני מתגעגע לאלוקים. מתי אבוא ואראה פני אלוקים? מתי אני אזכה לזה? מה זה שם אלוקים? שם אלוקים זה השם שמיוחס לטבע, כמו בריאת העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ויאמר אלוקים יהי אור. ויאמר אלוקים תדשי הארץ. ויאמר אלוקים ישרצו המים. יהיה מאורות פרקי השמיים. הכל זה אלוקים. מה זה שם אלוקים? שם מיוחד, קצת חריג, כי זה שם שהוא בלשון רבים. הקדוש ברוך הוא אחד. איך זה יש אותיות יוד מם בסוף השם הזה? זה גם השולחן ערוך, ונמצא גם בנפש החיים, בשער א', מסביר שאלוקים זה בא לכוחות כולם. כלומר, השם ברא את העולם, הוא בעצם המציא המון המון כוחות. כוח תנועת כדור הארץ מסביב לעצמו, כוח סיבוב הארץ מסביב לשמש, כוח המשיכה של כדור הארץ, הרוחות, הים, הגלים, האדמה שמתחת לרגליים שלנו, ארץ ממנה יצא לחם ותחתיה נהפך כמו אש, הכל בוער מתחת לרגליים שלנו. יש אלפי קילומטרים של לבה בוערת, הקליפה של כדור הארץ זה כמה קילומטרים. ואנחנו מסתובבים על המון המון כוחות עצומים. ואפילו בגרגיר הקטן, בגרעין של האטום, כשמפרקים אותו, רואים שזה יכול להפיק פצצה אטומית. המון המון כוחות. ועל כל הכוחות האלה יש בעל הכוחות ששולט על כולם, מאזן את כולם, שיחיו ביחד. שמיים, בלשון של חז"ל, אש ומים שטרפם ביחד ועשה מהם שמיים. עושה שלום במרומם. עושה שלום המשל ופחד עמו, עושה שלום במרומם. זה הפסוק באיוב. וחז"ל מבארים את זה על המלאך מיכאל וגבריאל, שני מלאכים שונים לגמרי, והשם קושר אותם ביחד, שהם עובדים ביחד. כמו גם בגוף שלנו, הגוף עם הנשמה. איך נשמה עובדת עם גוף? הנשמה היא כל כך רוחנית, כל כך אילאית, והגוף עפר ואפר, טיפה סרוחה. ואיך זה עובד ביחד? איך זה הולך ביחד? איך בגוף הזה אני יכול בלשון להוציא דיבורים שיש בהם משמעות של חוכמה? אז זה רק לשון. לשון, שיניים, שפתיים, גרון. מאיפה יוצא הדיבור הזה? איך זה עובד ביחד? וכשהנשמה נמצאת בתוך הגוף. והשותפות הנפלאה הזאת, זה בא לידי ביטוי בשם אלוקים, בעל הכוחות כולם. יש אחד שמחזיק את כל הכוחות בידיים, לכן זה לשון רבים. זה שם אלוקים. מה זה אלוקים חיים? ברור שאלוקים חיים. מה זה אלוקים חיים? את זה אפשר להבין כשמסתכלים בספר יהושע, פרק ג'. כשיהושע אומר לישראל לעבור את הירדן, הוא מכין אותם למעבר הירדן. בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם, והורש יוריש את יושבי הארץ מפניכם. מה זה אל חי? כותב הרמב"ן שבארץ ישראל כל הטבע הוא בנס. כי אין דבר כזה שבגלל שאנשים עובדים עבודה זרה, פתאום אין עננים ועצר את השמיים. זה לא קשור. בארץ ישראל זה קשור. בארץ ישראל שומרים שמיטה והארץ מתברכת. וכי תאמרו מה נאכל, אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. וציוויתי את ברכתי לכם. ונתנה את התבואה בשנה השישית לשלוש השנים. שנה אחת נותנת לשלוש שנים. איך הארץ יודעת שמתקרבת שנת השמיטה? איך הארץ יודעת שאנחנו רוצים לשמור שמיטה, ועוד לפני ששמרנו את השמיטה, היא כבר נותנת ברכה לשלוש שנים. הארץ כאילו קולטת את הנפש שלנו. זה רק בארץ ישראל. אומר הרמב"ן, זה המשמעות אלוקים חיים. בחוץ לארץ הטבע נראה כמו חוקים מתים. חוזרים על עצמם, לא משתנים. בארץ ישראל אין חוקים. אין כאן סד של ברזל, אלא אם אנחנו זוכים, פתאום יש ברכה גדולה. נקראת ארץ צבי. ברגע שישראל בתוכה, יש המון מקום לכולם. ישראל לא בתוכה, פתאום הארץ שוממה, לא מוצלחת. כותב הרמב"ן בפרשת בחוקותיי, שיש בזה בשורה טובה לישראל, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, שהגויים ינסו ליישב את הארץ במשך 2,000 שנה ולא יצליחו. כי אם הם היו מצליחים, לא היה לנו לאן לחזור. הארץ הזאת כשבאנו הייתה כולה שממה, ביצות, הרוסה. באו ישראל, פתאום התחילה לפרוח. כולם מכירים את הסיפור על הוועדה האנגלית, שלפני הקמת המדינה, שנת תפרש צדיק, אז הוא צדיק כבר, לא זוכר, היו כמה ועדות. הייתה אחת הוועדות שבאו לקבוע, אז זה היה בעצם אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהיהודים טבעו לתת לכל הפליטים מאירופה לעלות לארץ, והאנגלים לא הסכימו. האנגלים כבר אז היו במנטליות שכדאי יותר להיות עם הערבים, הם יותר מדינות, יש להם יותר השפעה באום, יש להם נפט, מה זה עם ישראל? אפשר לזרוק אותו. כבר לקחו מאיתנו את עבר הירדן, אחרי שלפני זה עבר הירדן הוכר על ידי חבר הלאומים שייך לעם ישראל, באנגלים נתנו אותו מתנה לחוסיין, כן, או לאבדאללה, כן.
ועדה נקראת ועדת מוריסון קרייגי.
כן, זאת שהחליטה, כן. כן, תודה. אז בכל אופן, האנגלים החליטו למכור את ישראל וסרבו לתת לה פליטים מאירופה. הרי זה היה כל כך אכזרי, 6 מיליון נרצחים, שרידים, שרידי חרב, שעברו את כל השבעת מדורי גיהינום, ולא לתת להם בית, לא לתת להם לבוא לארץ. ואז האנגלים טענו שיש בעיות כלכליות ואי אפשר, ואז הייתה אותה ועדה שבאה לבדוק את המצב בארץ, ואמרו שאפשר לעלות 100,000 פליטים במשך 25 שנה. לאט לאט, אחרת, זה הכל לא יצליח, הארץ לא תחזיק, אין מקום בארץ ליותר מ-100,000 אנשים נוספים, וזה רק אם זה יהיה במשך 25 שנה. ואז היה ביטוי שהצחיק את כולם, שאחרי זה לא יהיה מקום אפילו לחתול. זה היה הוועדה המפורסמת. קמה מדינת ישראל 3 שנים אחרי זה. בתוך 3 שנים, וזה לפי סקרים שיש בספרי היסטוריה, נכנסו לארץ למעלה מ-700,000 עולים. והמדינה עוד קוצצה, לקחו מאיתנו חלקים של יהודה והשומרון, והחרם על המדינה, חרם כלכלי של הערבים, והיינו במצב יותר קשה, עם מלחמה, עם קשיים, ועם זה, לא רק שהמדינה לא התפרקה, המדינה הלכה והתפתחה. המצב הכלכלי, הברכה בארץ הולכת ועולה. מה היה בכל השנים, בכל הדורות, הערבים היו כאן, הביזנטים היו כאן, הצלבנים היו כאן, אף אחד לא הצליח כאן לבנות יישובים. הערבים במשך 1,300 שנה בנו רק עיר אחת בארץ ישראל, רמלה. כן? העיר היחידה. כל המקומות האחרים התיישבו במקומות שכבר היו בנויים. לא פיתחו פה לא את המים, את ההשקעה, שום דבר לא התפתח. יש גם באנציקלופדיה על ארץ ישראל, הוא כותב שם, אחד מהמאמרים שכולם על ידי פרופסורים, הוא כותב שאף אחד מהעמים לא פיתח את ארץ ישראל, חוץ מהיהודים. הארץ התפתחה והגיעה לברכה רק בזמן היהודים. בזמן הגויים אף אחד לא דאג לפיתוח שלה. עוד יותר מזה, אחרי שהממלוקים כבשו את הארץ מהצלבנים, בשנת 1290, זה היה הגמר של ההרס של המדינה הצלבנית, אז היה סולטן במצרים שכבש אותה, בייברס, והוא הביא מהנדסים ממצרים, להרוס את כל ערי החוף בארץ. לא לבנות, להרוס, כדי שלנוצרים לא ישתלם לבוא לארץ. שיראו שאין כאן כלום. כן? זה החוכמה שלהם. כן? ותראו מה שהיהודים עשו במשך 70 שנה. איך הפכו את המדינה כל כך פורחת, כלכלה של מדינת ישראל היום יותר משל פרס, טורקיה, סוריה, עיראק ומצרים ביחד, ירדן. כן? וכמה שהמדינה שלנו קטנה, וכמה קשיים, וכמה מלחמות ומאבקים, והברכה עצומה. וזה עדיין לא בית מקדש. מה היה בזמן בית המקדש? איזה ברכה הייתה אז? וזה מלמד אותנו מה העניין הזה של עבודת המקדש. מה הדבר הזה שכל המצוות כאן של הקורבנות? המצוות של הקורבנות הם איך להתקשר לקדוש ברוך הוא. מי יכול לדעת איך מתקשרים לבורא עולם? איך עושים קשר בין אדם, עולם של בני אדם, עולם אנושי, לבורא עולם אינסופי? יש לנו ידיעה איך עושים את זה? האם זה בשכל של אדם? ברור שלא. כי כל הגויים מעולם לא זכו לא לנבואה ולא לבית מקדש ולא להשראת שכינה. ואי אפשר להגיד שהגויים כולם טיפשים וחסרי שכל. זה לא נכון. יש גויים שהם חכמים. יש מדינות שהגיעו להישגים תרבותיים. היו הפילוסופים ביוון ובעמי אירופה גם הגיעו לכל מיני הישגים. אי אפשר לבוא ולומר שהיהודים הם החכמים וכולם טיפשים. זה לא נכון. אלא יש משהו בישראל שהשם בחר בנו, משהו פנימי, נשמתי, שזה לא קשור לשכל, זה לא מובן לנו, אבל איך עושים, איך מייצרים את האמצעים האלה של הקשר עם בורא עולם, שאנחנו לעולם לא נוכל בשכל שלנו, זה ספר ויקרא. זה הספר שכולו מלמד על העבודה של השם שהיא מביאה את הברכה הזאת. הרמב״ם בספר המצוות, הרמב״ם אחד מהגדלות שלו, מהתכונות של הגדלות שלו, הוא לא רק הסגנון וההבנה, אלא גם הסדר. יש פוסקים שכותבים, שלומדים הלכות מהסדר שכותב הרמב״ם. איך הוא מסדר? למה את המצווה הזאת אחרי המצווה הזאת? אז בספר מצוות עשה, ספר המצוות, בחלק של המצוות עשה, כותב הרמב״ם, מצווה ראשונה, אמונה בשם. מובן, זה היסוד של כל התורה. מצווה שנייה, ייחוד השם. גם זה מובן. אם יחשבו שיש עוד מישהו, אז אין עבודה. אין עבודה לשניים. מצווה שלישית, אהבת השם. אם אתה מכיר כמה שהשם גדול, איך אפשר לא לאהוב אותו? איך אפשר לא לרצות להתקרב אליו? אתה יודע שיש מישהו חכם, גיבור, צדיק, ישר, טוב, איך אפשר לא לאהוב אותו? וצריך לאהוב אותו, צריך לדעת איך מתבטאת האהבה הזאת. המצווה הרביעית, יראה ממנו. מישהו גדול כל כך. אני נמצא ליד רב גדול מאוד, אומרים להגיד דברי תורה לפניו, אני מתבייש, אני פוחד לפתוח את הפה. מה אני יכול להגיד? ליד מישהו שכל התורה שלי זה לא נקודה ממה שיש לו. כשיודעים ששכנים לשם, זה יש מורה מקדש, מורה של השם, אז זאת המצווה הרביעית. מה המצווה החמישית? עבודה. אם אתה, יש לך את התכונות האלה בנפש, אהבה ויראה, צריך להגיע למסקנה מעשית. אתה לא יכול להגיד, יש מושג כזה, אהבה אפלטונית. אני אוהב בן אדם מרחוק, אני אוהב אותו בלב. אבל אני לא עושה בשבילו כלום, לא מתחשב בו במעשה. אי אפשר. אנחנו בני אדם, ואנחנו חיים בעולם המעשה. לא ייתכן שכל המעשים שלי יהיו בשביל הבית הפרטי, החיים הפרטיים. אין לי שום מעשה כלפי שכינה. איך אפשר להגיד שיש כאן אהבה אדירה? אם אתה יודע שהשם בשמיים הכין כיסאו ומלכותו בכל משלה, שיביתי השם לנגדי תמיד, איך אתה יכול לדבר, להתנהג, כשאתה יודע שהשם נמצא כאן? אני זוכר בילדות, פעלתי בבית כנסת בירושלים, בית כנסת במנחת יהודה. שם של בית כנסת. ושם היה מגיע לתפילה בבקרים, הרב אפרים הכהן. הוא אביו של הרב שלום כהן, שהוא ממועצת חכמי התורה של ש"ס. הוא היה מקובל, היה הולך עם גלימה לבנה, מלמעלה עד למטה, והיה ידוע שהוא היה מכוון, מתפלל עם כוונות הרשש בעל פה, שזה ספר שלם של כוונות, ריכוז. וכשהוא היה נכנס לבית הכנסת, כולם היו עומדים, ועד שהוא לא יושב במקום שלו, אי אפשר היה לשמוע אפילו זבוב. היה שקט גמור גמור. וכשהוא היה מברך, ברכת התורה, הוא היה כל כך בשקט, היה צריך להתאמץ לשמוע אותו. זה אדם שמרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן. אז הוא כאילו פוחד להוציא קול, פוחד לעשות תנועה, הכל זה מתוך זהירות, ביראת שמיים עצומה. כל הקהל הרגישו את זה. היה שקט גמור. אף אחד, יש ילדים, אנשים, טבע של בני אדם. ופתאום מסתררת דומיה. אפשר לתאר מישהו שמרגיש את שיוויתי השם לנגדי תמיד. שמעת מרב אריה לוין, זה הצהל. רב אריה לוין, כולם מכירים את זה. כן, כולם שמרו. תוכלי להיות בבית שלו, לדבר איתו, לקבל ברכה. כן, צדיק מיוחד. אז הוא היה מחותן של בעל הלשם שבו ואחלם. והוא סיפר שפעם, הוא היה לומד איתו בחצות הלילה. הוא סיפר שפעם אחת נכנס בחצות הלילה, וראה את בעל הלשם, הרב שלמה אלישיב, שאז אמרו עליו שהוא גאון, הרב קוק אמר עליו שהוא גאון המקובלים בדורנו, והוא עומד, הפנים שלו אדומות, העיניים שלו יורדות דמעות, והוא מברך, הוא מברך לאט לאט, אבל זה לקח לו חצי שעה לברך, והוא לא שם לב, מישהו נכנס, מישהו הולך, לא מרגיש בכלל. אמר, כשהוא הזכיר את שם השם, הייתי, הרגשתי שאני כעת שומע את הכהן הגדול ביום הכיפורים מזכיר את שם השם. רעד וזעזוע. בסך הכל הוא ברך אשר יצר. אבל כך הוא היה מברך אשר יצר. כולו זעזוע, כולו אימה ויראה. כשהוא אומר, ברוך אתה השם, הוא מבין שהוא מדבר עם השם. לא מילים. זה המובן של להיות עם ההרגשה הזאת של שיוויתי השם לנגדי תמיד. בבית המקדש לא היה צריך להיות מקובל. מי שהיה נכנס לשם הרגיש את זה. שם הייתה אימה ויראה. בבית המקדש מי שנכנס ביאה ריקנית בלי להביא קורבן או בלי להתפלל עבר על לב וחייב מלכות. רק להיכנס לבית המקדש. לבית המקדש אסור להיכנס בשביל להסתכל. זה לא מוזיאון. בית המקדש זה בית של עבודה. שם עובדים את השם. יש בשדה חמד, הוא מביא את בעל הרוקח, שכותב שמי שמדבר בבית כנסת דברים בטלים, צריך לצום 40 יום. על זה שהוא מדבר דברים בטלים בבית הכנסת. הוא מסביר למה. כי בית כנסת זה במקום בית המקדש. בבית המקדש מותר להיכנס רק לעבודה. מי שנכנס לא לעבודה עובר עליו. מי שעובר עליו צריך לקבל מלכות. כמה מלכות? 40. בבית כנסת מי שמדבר דברים בטלים, מדבר עם החבר שלו, באותו רגע הוא לא מדבר עם השם, הוא לא מתפלל. אז זה נקרא ביאה ריקנית. אז הוא חייב מלכות. אין לנו יום מלכות, צריך לצום 40 יום. טוב? בקושי אנחנו יכולים להגיד את זה לעצמנו. לאחרים זה לא ישמע. זה על בית כנסת. הוא כותב את זה הרוקח. מה זה בית המקדש? איך הייתה אווירה שם? שם נכנסים לעבוד, להשתחוות, להתפלל. וזאת המצווה החמישית בסדר העבודה שלנו בכל המצוות של התורה, כמו שכותב הרמב״ם. להאמין, להאמין בקיומו, להאמין בייחודו, לאהבה, ליראה ולעובדו. עבדו במקדשו, עבדו בתורתו. זאת המצווה החמישית. את השם אלוקיך תעבוד ולעובדו בכל לבבכם. העבודה הזאת צריכה להיות עם כל הלב, עם כל האישיות. הכהנים צריכים כל השנה. כהנים, בגלל זה אסור להם לנפש לא יתאמה בעמיו, אסור להם להתאמה למתים. מי שקשור עם הקדוש ברוך הוא לא יכול לראות את החיים שהם חיים זמניים, עוברים. הוא צריך להיות קשור לחיים בלי מוות. כהנים לא קיבלו חלק בארץ ישראל. לא יכולים לחיות עם חיי עבודה. זה לא לכל עם ישראל. כל עם ישראל, שלוש רגלים תחוג לי בשנה. ואם יש הזדמנות, קורבן תודה, קורבן חטאת, צריך להגיע למקדש. אבל באופן רגיל לא חייבים. הכהנים זה כל החיים שלהם. ובגלל זה, זה סדר חיים של כהנים. לכן, כשמסתכלים על ספר ויקרא, מסתכלים, רואים את המבנה של הספר. המבנה של הספר מתחיל בפרשה ראשונה, פרשת קורבנות. ומה הם הקורבנות? קורבנות, ספר ויקרא, הוא הספר האמצעי מחמישה חומשי תורה. זה בעצם הלב של כל התורה כולה. השיא של התורה זה לא שאתה שומר שבת ומניח תפילין ומקדש ומתפלל. זה כשאתה חלק מעם שעובד את השם בבית המקדש. שם זה השיא של כל התורה. שם כשמגיעים לרוח הקודש. ושם אתה מרגיש את היהדות במלוא המובן שלה. כל מה שבחוץ זה חיצוני. כמו ההבדל בין הלב החי לאיברים החיים. בכל אצבע, בכל טיפת דם, יש לנו זרם של חיים. אבל שום עבר לא דומה ללב. הלב יש בו חיים. הלב זה השריר שעובד למעלה מ-70 שנה בלי לנוח 5 דקות. אם הלב ינוח 5 דקות, אין חיים. אין שריר בגוף שלנו. כמה אפשר לעבוד עם הידיים? אפשר לעבוד 12 שעות רצוף? אפשר ללכת יומיים, שלוש, בלי הפסקה? כמה זמן השרירים יחזיקו? השרירים נראים חזקים מאוד, שרירים של הרגליים, שרירים של כל האיברים. יש שריר אחד שעובד 70 שנה. מבינים מה ההבדל בין הלב לשאר האיברים? זה ההבדל בין בית המקדש לכל ארץ ישראל. כל החיים שלנו אלה חיים של שוליים. גם בתי הכנסת וגם ארץ ישראל הם כולם. הערך שלהם בגלל שהארץ הזאת היא ארץ ציון. כמו שהמשורר ארץ ציון בירושלים בתקווה. כל הארץ היא בזכות שהיא ארץ של ציון. ארץ של ירושלים. הכל מסביב לירושלים. היהודים של אתיופיה, כשהעלו אותם לארץ, שאלו אותם איפה הם רוצים לגור? ירושלים. כולם ירושלים. ההורים שלי, אבי, זכרונו לברכה, עלה לארץ בשנת תפרש צדיק, 1930. ואז הוא חיפש בכל הארץ. הדבר הראשון, הוא חשב, בונים את הארץ, אז הוא רצה לגור בפתח תקווה, לקנות פרדס. עבודת אדמה, חקלאות, מצווה לעבוד בארץ ישראל. אחר כך ראה את ירושלים, זהו, רק ירושלים. אין תחליף. זה הארץ כולה, על שם ירושלים, והארץ כולה בזכות ירושלים. וירושלים זה המקום היחידי שלא נחרב. אפילו אם הוא נחרב, הקדושה נמצאת כאילו לא נחרב. קדושתם אף על פי שהם שוממים. לכן כותב הרמב״ם שמי שנכנס גם בזמן שלנו, שאין בית המקדש, למקום המקדש, חייב קראת. למרות שכל הקדושה מסביב בטלה, קדושת ירושלים לא בטלה. מפני שקדושת הארץ היא בגלל הכיבוש של ישראל. בא הכיבוש של יהושע, של הגויים, ביטל את הכיבוש של יהושע. אבל קדושת ירושלים, כך זה בהלכות בית הבחירה, מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. לכן, בית המקדש אצלנו, זאת ההזדמנות למלא את הדבר הכי חשוב בחיים שלנו. הדבר הכי חשוב בחיים שלנו, עבודת השם. להקריב קורבנות. ואלה הקורבנות כמו שהתורה קבעה. קורבנות נדבה. יש אנשים שרואים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, מה אני יכול להרוויח ממנו. אני אקריב לו קורבן כדי שהוא ישלח רפואה שלמה לילדים, כדי שהוא יצליח אותי בפרנסה. האדם הוא כאילו עובד את השם, ובעצם המרכז של העבודה הוא בעצמו, הוא לא עובד את השם. בזוהר ביטוי חריף מאוד. בני אדם, שהוא מדבר שהם באים בראש השנה ביום הכיפורים, הוא אומר שמתפללים כמו כלבים. שאומרים, הב, הב, תן לנו מזונות, תן לנו פרנסה. רק מבקשים. ומה אתה צריך לתת? מה אתה צריך לעשות? רק לבקש. כן, ביטוי מאוד חריף. לכן בפרשת ויקרא אנחנו רואים שקודם יש עולות נדבה. רק החלק השני של הפרשה זה קורבן חטאת וקורבן אשם. אם אדם חטא ונכשל, איך מתקנים את זה? התורה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שניפול, הוא יודע שאנחנו בני אדם. אנחנו לא מלאכים ואנחנו עלולים לנפילות, עלולים לכישלונות, זה טבע של האדם. אבל השם לא ייתן לנו שאנחנו ניפול. הרב צבי יהודה זצ"ל אומר על הפסוק, המה קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אנחנו קמנו, זאת אומרת שנפלנו. אבל אצלנו אם נופלים צריך לקום. אצל הגויים פעם אחת שהם נפלו זה הסוף. רומא נפלה, אין יותר רומא בעולם. יוון העתיקה נפלה, אשור נפלה, פרס העתיקה, כל המדינות בעולם. אין להם תקומה מחדש. ישראל, העם היחיד בעולם שיצא לגלות פעם וחזר, ועוד פעם ועוד פעם חזר. זה לקח 1900 שנה, אבל חזר, אנחנו פה. הייתה אספת בחירות של בגין, של חירות, הוא סידר אותה בהר הצופים, אחרי מלחמת ששת הימים. בגין היה אדם משכיל, והוא אהב שכולם יראו את זה, אז הוא קרא בלטינית את מה שטיטוס, כשהוא החריב את ירושלים, המחנה שלו היה בהר הצופים. אז טיטוס אומר, חיילים רומאים, אתם היום יכולים להתמלא גאווה, כי מתחת הסנדל הרומאי נמצא העם העתיק ביותר בעולם. הנה אתם דורכים עליו. בגין אמר את זה, ותרגם את זה, ואמר, מי נמצא כאן היום? הרומאים או אנחנו? מי דרך? אנחנו חזרנו בשפה הלטינית, אף אחד בעולם לא מדבר. זה נשאר שפה של הספרים העתיקים ושל הרופאים, שלא רוצים שיבינו אותו. אבל בני אדם, מי מדבר לטינית? עברית חזרה להיות. שפה מדוברת. שפה שילדים קטנים מדברים בה. וזאת השפה שדיבר בה אברהם, דיברו בה אברהם, יצחק ויעקב. זאת השפה שבה השם מדבר עם הנביאים. זאת השפה שבה ניתנה תורה. זאת השפה ואלה האותיות שבהם כתובים שני לוחות הברית, ששני לוחות הברית נמצאים בירושלים, במחילות, שהערבים עד היום פוחדים שאנחנו לא נגיע אליהם. אם נגיע, זה יתברר שכל הדתות, זה הכל אפשר לזרוק לפח. הנה עם ישראל חזר. הנה כאן היה בית המקדש, הוא קיבל את התורה, הנה נמצא תורה בכתב יד של משה רבנו. ישעיה הנביא כבר יש לנו, בכתב יד מלפני 2000 שנה, במגילות הגנוזות. אנחנו לא התחלנו עם הציונות ולא עם הרצל. אנחנו עם שיש לו היסטוריה עתיקה ו... רעיונות ומילים שעד היום העולם לא הגיע אליהם. כל מה שהעולם מתקדם עוד לא הגיע למה שיש אצלנו בתורה. וזה, ההכרה הזאת, היא מחייבת עבודה, כמו שאדם נושא אישה. מאוד אוהב אותה. ולא נשאר אהבה בלב. הוא רוצה לבנות יחד איתה. הוא רוצה לגדל ילדים, הוא רוצה להעניק לה, הוא מחפש מה לקנות לה, והאישה מחפשת איזה תבשיל להכין לו, ואיך לסדר את הבית שימצא חן בעיניו. אף אחד לא מסתפק באהבה בלב. רוצים כל החיים לעשות מעשים. כשאדם יש לו בן, כמה הוא רץ, כשצריך לחתן את הבן, כשצריך לסדר לו מוסד חינוכי, כמה הוא משתדל בשבילו. הוא לא מסתפק שהוא אוהב את הבן בלב. הביטוי האמיתי של האהבה ושל היחס ושל ההכרה, של הקרבה והמהות הפנימית המחברת הזאת של האבא עם הבן, היא מחייבת עבודה. בלי עבודה הכל ריק. זה העיקר חסר. וספר ויקרא זה ספר העבודה. זה ספר איך עובדים את השם. זה ספר שבו קיבלנו את ההוראות של העבודה מהקדוש ברוך הוא, כי לעולם אנחנו לא היינו יכולים להגיע לזה. נכון, יש גם צורך של בני אדם. אנחנו גם רוצים לבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא, וזה בית. קודם כל אנחנו אוהבים את השם. וזה קורבן עולה מן הבקר, מן הצון, מן התורים, ואם גם זה הוא לא יכול, אפילו מנחה, סולת, מה שאדם, לפי הכוחות שלו. התורה לא מחייבת את האדם למסור את הנפש. הוא צריך למסור את הנפש במקרים מאוד מאוד מיוחדים. אבל בסדר רגיל של היום, אפשר עם החיים שלך, עם הרמה שלך, ומה שאתה יודע, תתפלל במילים שלך. תבקש מה שאתה מרגיש שצריך לבקש. אפשר. לא מבקשים מאיתנו להיות כמו הנביאים, או כמו גדולי החכמים. אף אחד לא צריך להיות כמו הרמב״ם. אבל גם אנחנו יודעים קצת ללמוד. את מה שאנחנו יכולים ללמוד, אנחנו חייבים ללמוד. כל אחד לפי הכוחות שלו. לכן התורה אומרת כאן, שור, כבש, עוף, מנחה. אחרי זה התורה מדברת גם על שלמים. שלמים זה כשאדם רוצה גם, שגם הוא יקבל. הוא רוצה לתת לשם, אבל חלק גם בשבילי. יש אנשים שלפעמים מה שלא מוצלח בבית, תורמים אותו לבית כנסת. כאילו שבית הכנסת זה פחות, הבית זה יותר חשוב, את הריהוט היפה, זה לבית. משהו פחות מוצלח, כן, בית כנסת יקבל את הכל. זה, הם לא מבינים שמעידים על עצמם, שהקודש אצלהם הוא שפל. כן, חיי החומר הם יותר חשובים. והתורה מחנכת. מחנכת להקריב את חלבו ממנו. מקריבים על המזבח, השם לא צריך את הקורבן. החלב והדם. המקום ששם החיים, הדם, המקום ששם הנפש, זה שייך לקדוש ברוך הוא. תסתכל מכל החיים ותראה מה השם מבקש שתתחבר אליו, בדם ובחלב. ויש לזה גם משמעות, הדם צבע אדום, החלב לבן, וכולנו מכירים את הפסוק בישעיה, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. ועל זה אומר הזוהר, שכשהיו מקריבים את החלב, מקריבים את הבשר, הבשר אדום, הדם אדום, היה יוצא עשן לבן, וזה מראה שהשם הפך את האדום ללבן. שינה את מידת הדין למידת הרחמים. וזאת העבודה שלנו, עבודה במפגש. אחרי זה פרשת צו, כעת אני בחמש דקות אשתדל לעבור. פרשת צו זה פרשת הכהנים, איך הכהנים צריכים להכיר את התפקיד שלהם. פרשת שמיני, אנחנו לומדים מה קורה אם אדם מנסה ברעיונות שלו לעבוד במקדש, מה שקרה עם נדב ואביהו, אש זרה אשר לא ציווה אותה, זה יכול להיות הרסני. צריך לדעת, עבודת השם היא עבודה מאוד מוצלחת, אם אתה שומר על ההוראות. אם אתה שומר לפי הסדר, הכל עובד. כמו בגוף שלנו. אם הלב בנוי טוב, העורקים בנויים טוב, מצוין. החיים זורמים, האדם מלא, שמח, רץ, קופץ, עובד. סתימה של עורק אחד, שינוי במשהו של המבנה של הלב, תחום אותו אדם, בקושי נושם, בקושי סוחב את עצמו, הוא מקבל תרופות כדי לנשום יותר טוב. זה נדב ואביהו. אש זרה שלא ציווה אותו. אחרי זה, עם, כעת מדובר עם עם שלם. זה לא, התורה, המקדש לא ניתן רק לכהנים. זה בא להשפיע על כל העם. אז העם צריך להתאים את עצמו. איך הוא מתאים את עצמו? אוכל כשר. זאת הבהמה שאות אוכל, וזאת הבהמה שאות אוכל. ואחרי זה, זהירות מטומאות. טומאה לא הולכת עם בית המקדש. יש שני סוגים של טומאות. יש טומאה שיוצאת מהגוף, יש טומאה שבא על ידי נבלות, שרצים, טומאות מבחוץ. זהירות משני הסוגים. ואחרי התארה, התורה לא מסתפקת להגיד, זה טמא, זה טמא, אז אפשר לשבור את הראש, זהו, הפסדנו. לא, יש דרך להתאר ולחזור, לא להישאר במצב של הטומאה. אחרי התארה, אנחנו עוברים, חוזרים עוד פעם למקדש, וכאן נפגשים עם הכהן הגדול. הכהן הגדול, שפעם אחת בשנה, ביום הכיפורים נכנס לקודש הקודשים, למקום ששם השראת השכינה. שם הוא זורק מאדם וזה מאדם, אחת למעלה ושבע למטה. מה זה אחת למעלה ושבע למטה? מה זה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים? מה זה הספירה הזאת? מסביר את זה הרמח"ל בספר המאמרים. שבע הזיות הם כנגד שבעת ימי עולם, שבעת ימי בראשית, שכל מה שנברא הוא כלול בתוך. ביום הכיפורים, אנחנו מגיעים ליום הכיפורים כשאולי קלקלנו את כל מעשה בראשית, שינינו את כל הטבע. במקום לראות צמחים, אנחנו רואים בטון ואספלט, ובעצם צורת החיים השתנתה מאוד, ומי יודע מה זה משפיע על האדם? כמה אדם שהתרחק מהטבע, כמה זה מזיק. אנחנו יודעים כמה אנשים סובלים מהפרעות נפשיות, וזה חלק מכל צורת החיים, שמלאה מתח, מלאה ריצות, מלאה לחצים. כן, החיים הם חיים פחות בריאים. ראיתי באיזה ספר רפואה שנמצא באמריקה, שמספר שם על אישה מסודן, בת 80, שבדקו את הלב שלה, וזה היה כמו לב של בת 20. אז ניסו לברר ממה הבריאות הזאת. התברר שבמקום שהיא גרה, הרעש הכי חזק זה פחות מהרעש של הפריג'ידר בבית. וכשחיים בשקט, זה מאריך את החיים. החיים ברעש מקצרים את החיים. לפעמים כשנמצאים בחתונות ושומעים את כל הבומים, אז מרגישים לפעמים שכבר אין, לא משאירים לך לחיות. ואז האנשים גם מתחילים לצעוק, כי לא שומעים אותם. אז זה נהפך להיות איזה בליל של אנדרלמוסיה כזאת. זה כאילו החיים היותר מודרניים, היותר שלמים, אבל כמה סבל יש. מה זה עושה לאדם? אז כאן כהן גדול נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד ובאוהל לכפר בקודש עד צאתו. כהן גדול לא נכנס בשליחות עצמו. הוא נכנס בשם עם ישראל. וכדי לכפר על עם ישראל, צריך לתקן את כל שבעת ימי בראשית. מאיפה באו שבעת ימי בראשית? מהמידה האלוקית שבראה את העולם. זה האחת למעלה וזה השבע למטה. על כל יום של הבריאה לוקחים מהאחת למעלה מהקדוש ברוך הוא ומזים על האחת למטה. על מה שנברא ביום הראשון, ואחרי זה על מה שנברא ביום השני, ואחרי זה מה שנברא ביום השלישי. על כל השבעה ימים, וכך מחזירים את כל העולם לקדוש ברוך הוא, שייתן בו כוח של חיים מחדש. וזה המובן של עבודת הכהן גדול ביום הכיפורים, שמעלה אותנו מחדש לבריאות שהיינו בה כשהיינו כולנו עם השם, לפני שירדנו לתוך העולם הזה. וכדי להזהיר אותנו מכל הירידות, באים איסורי גילויי עריות, שיש בסוף פרשת החלמות. זה ההפך מהכהן גדול. הכהן גדול מעלה אותנו לפגישה עם שמי שמיים, שכינת עוזו בגובה מרומים, גילוי עריות מוריד אותנו לתחתיות שבתחתיות. מה שהשם ברא זכר ונקבה כדי להביא חיים לעולם, יש אנשים שמשתמשים בזה כדי לעצור את החיים. רק ליהנות, אבל בעצם לא להביא חיים. השם נתן בזה הנאה כל כך עצומה, בגלל שזה מאוד חשוב, כי מפה יוצאים החיים לעולם. בני אדם לוקחים את ההנאה והורסים את החיים. בדרך כלל בני אדם שרודפים אחרי הפריצות לא רוצים להוליד ילדים. האישה בהיריון היא כבר לא תהיה ראויה לביאה, ולא, זה מפריע, זה לא הולך ביחד. אישה יולדת היא פחות יפה ממה שהייתה קודם. אז הרבה פעמים כל החיים הפרוצים זה כמה שפחות ילדים. סיפר לי מישהו ביום שישי, הוא בא מצרפת, היה לו שכן גוי שאמר לו, אני משוגע להביא ילדים לעולם? מה פתאום? והוא לא צריך ילדים. מי צריך ילדים? שיקלקלו לי, שיפריעו לי? אני צריך את החיים שלי. כן, זאת הרדיפה אחרי הנאות שהורסת את החיים. לכן גילוי עריות זה ההפך מכהן גדול. והזהירות כמעשה ארץ מצרים, אשר יצאתם משם, ומעשה ארץ כנען, בחוקותיהם לא תלכו. אין, את חוקותיי תשמרו, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה העניין של הספר הזה. בתוך זה, קדושים, תהיו, שנזכה כולם.
זאת על הנושא של המקדש, אבל בפועל רואים שהמקדש, אולי בניגוד להיום, כאילו יותר נכבדה על העם, גם בית ראשון, גם בית שני. מרגע בניית בית המקדש הייתה הידרדרות מאוד גדולה, כמובן. בית שני לא הייתה לנו עצמון. כאילו בית המקדש אולי מביא הרבה רוח, אבל מביא גם הרבה פדע, הרבה מהאנשים. בניגוד אולי להיום, הארץ מאוד מיוחדת.
היית אומר את הרסכת של האדם?
מוסיף דעת, מוסיף מרקב. יש הדעה של האדם, טוב של האדם, מוסיף מרגוע. בית המקדש בגלל המעלה העצומה שלו, יש כזה הרבה.